כי יסוד של הכנה. אז ההכנה למצווה היא בעלת ערך רעיוני, רוחני גדול, במחשבה המאוחרת, נאמר בחסידות, גם בקבלה, יש אי פה אי שם אולי גם עקבות בדברי חז"ל, אבל שהתורה תמסד ותרכיב דבר מיוחד כזה, שלקראת שבועות צריכה להיות הכנה בת 50 יום. גם כשאני מדבר על ענייני הכנה, על ערכם הרוחני וכולי, לא שמענו שהדבר הזה מתפרס ומתפשט בצורה כל כך ארוכה ומורכבת וספירה וכל מה שבא בעקבות הדברים האלה. אז האמת היא שבשביל לדון בסוגיה הזאת של ספירת העומר מבחינת תמי המצוות, כי לכאורה אתה יכול להגיד אין לי שום בעיה, יש מצווה לספור ואני סופר וגמרנו, מה אני צריך להתעמק וכו'. אז אין הכי נמי, הדבר זה הוא משותף גם למצוות כולם האחרות. אם היחס הנפשי שלך לכל מצווה ומצווה שאתה עושה אותה כגזירת מלך, אז מה לך להעמיק בטעמיה, מה לך לסלסל בעניינים, אתה מקיים את המצווה ונגמר. אבל מבחינת הנושא של טעמי המצוות, אם אתה מתכוון לפרוס אותו, אז הוא עשוי לשמש, ואנחנו כמובן לא נעשה את זה הערב, הוא עשוי לשמש דגם קלאסי לסוגיה הגדולה הזאת של טעמי המצוות. אני אביא רק לדוגמה קלה שבקלות. היסוד הראשון בטעם המצווה הזאת מהבחינה הטכנית כתוב באבו דרהם, אנשים חקלאים בתקופת הקציר, העונה הבוערת, הם לנים בשדה, מאבדים את חשבון הימים, לא יודעים מתי יהיה חג השבועות, צריכים לספור. אפשר לראות את זה בצורה פשטנית מאוד, ואפשר להריח את ניחוח השדה בנימוק הזה. התורה דיברה אל חברה חקלאית, וידע שיש הדבר הזה, כך על כל פנים לפי תעוזה של אבו דרהם מן הראשונים, תעזוב אותי עם כל מיני עניינים, כך צריך כדי לזכור מתי. כמובן, על גבי היסוד הזה באים כבר שכבות הרבה יותר עמוקות ורעיוניות ורוחניות וכו'. אבל לפנינו לא דיון במכלול טעמי המצוות, אלא בהבנה כיצד השפת אמת כמה נקודות העיר במה שנוגע ל מצוות ספירת העומר ולהקרבת העומר, לפי הצורה שזה מופיע בתורה. אז בתורה כתוב, והניף את העומר לרצונכם ממוחרת השבת. אז הביטוי הזה לרצונכם הוא לא כל כך חלק. מה זאת אומרת לרצונכם? וכל מצווה לא עושים לרצון. אלא מה? בכפייה? אז מה נפקים הנה פה? מה טיבו של הרצונכם? אז רש"י שם פירש שיעלה לכם לרצון, שזה יהיה מרוצה לכם, יש פירושים אצל הגאונים. על כל פנים, על ירצונכם הזה הוא גירה אותו. דבר נוסף, הוא רמז לשאלה גדולה מאוד. דרך כלל התורה היא מאוד בהירה, בוודאי בקביעת תאריכים. ואילו כאן, תחילת ספירת העומר וסופו וגם אמצעו, מסתובבים מסביב למושגי השבת. ממוחרת השבת, עד ממוחרת השבת, שבע שבתות. אז אם היו עוד מקומות במקרא, שזה היה נקרא בשם הזה, ניחא. אבל דווקא כאן ולעורר בעיות כל כך גדולות, אי אפשר היה לפרש במילה אחת, ולחסוך את כל, כמעט הייתי אומר, הטראומות ההיסטוריות במאבקים עם הצדוקים, הביתוסים, הקראים. הניח הכתוב מקום לחכמי ישראל שידעו שבמוחרת הפסח הוא הרצון האמת של כללות ישראל. הרי קביעת כל המועדות כולם הם על פי חכמי ישראל. אז הוא אמר מה שכתוב מקודש מקודש, אתם אפילו שוגרים וכו'. מה שכתוב לרצונכם, חכמי ישראל הם שידעו מה קורה למוחת הפסח. למה? כמו שאמרו חז"ל שספירתה תלויה בבית דין, שהם יודעים לחדש ממוחרת השבת, מוחרת יום טוב. זאת אומרת, הם הבינו, איכשהו דייק לי, יודעים לחדש. זאת אומרת, הם תפסו שהביטוי ממוחרת השבת, שהוא ביטוי מאוד שגור, כאן יש בו חידוש. כאן יש לו הוראה נוספת. למה? למה דווקא כאן התורה כל כך העמיסה עלינו ואמרה שבקשר לספירת העומר נקרא לזה מיוחד השבת? הרי אם היית משתמש במושג שבת לפסח גם בהקשרים אחרים, בקשר לקורבן פסח, בקשר לקביעת יציאת מצרים, לא. רק בקשר לפן של ספירת העומר ביחס לפסח הוא קרוי שבת. על כורחך שכאן יש משהו מיוחד בדבר הזה, וחכמי ישראל הם שגילו את הדבר הזה. דכתיב מושכני אחריך נרוצה. שאחר יציאת מצרים מתעורר רצון ואהבה בליבות בני ישראל אליו יתברך. הביטוי הזה בשיר השירים, מושכני אחריך נרוצה, הוא גם יש פה איזה סתירה פנימית. לרוץ, אתה רץ ברצון, ואני לא מדבר עכשיו על צדדי הלשון, בצליל המשותף להם, מה השורש של לרצות ולרוץ וכו', אבל הוא הלך בכיוון הזה, נרוצה, בסדר? אז אנחנו רצים בצוותא, אנחנו רצים, אז מה זה מושכני? מושכני אחריך, למשוך מישהו, פרושו דבר שהוא לא רץ לבד, שהוא לא עושה את זה בהתעוררות עצמית. אז יש שפרשו, וגם כמובן לפירוש הזה יש מקום רב, יש מישהו שהוא יודע מה הוא צריך לעשות. הוא מבין, אבל זה לא הולך לו. אומרים לו, מושכני אחריך, אתה תמשוך אותי. אחרי שאני כבר נכנס לזה, אז אני כבר גם רץ. על הדרך שהביטוי העממי אומר שאם הסעודה באה תיאבון. זאת אומרת, קשה לי להתחיל, אבל אתה מושך אותי, ואז אני רץ. אפשרות. אז הוא אמר, מושכני אחריך נרוצה. ישראל, ערב פסח, היו בממתת שערים. גוי מקרב גוי. מושכני. אבל אחרי שרק נחלצתי משם, אחרי שנמשכתי משם, אז אני כבר רץ, ואני רץ ברצון, ואני באמת כבר עושה את זה מכוח עצמי. זאת אומרת, שיש איזושהי נקודה פנימית שצריך להדליק אותה, שצריך לעורר אותה, ולכשהיא מתעוררת, אז זה כבר הולך. וכמו שנאמר, זכרתי לחסד נעורייך. הרי שוב לכאורה יש סתירה. מושכני אחריך נרוצה, אם אנחנו נציב את מושכני אחריך לתקופת יציאת מצרים, וכך הולך שם מכל סדר הדברים, אז מה זה זכרתי לחסד נעורייך? אז לכתך אחריי, לכתך אחריי. הרי משכתי, הרי זה לא הליכה. ולשעה קלה נסו מרמסס לסוכות. איך הוא רמז? איפה התקיים הנרוצה? המושכני היה בנקודה אחת. אבל כשאמרו להם נגלים, מיד הם בריצה. איך הוא פירש גם את אותו מאמר חז"ל, לא נדון עכשיו, מה התכוונו חז"ל בצענים הטכניים, איך ישראל שהם כולם מפוזרים בכל המקומות במצרים, במקומות העבודה, במחנות, איך הם מרמסס לסוכות בשעה אחת. ועל זה נאמר, ועשה אתכם על כנפי נשרים. הייתה שם התרוממות של ריצה, וזה היה אז. לכן אתה זמן התרוממות כללות בני ישראל. טוב, זוהי כמובן הנחת יסוד, שדבר שאירה באיזושהי תחנה בהיסטוריה, זוהי המשמעות של מועדי ישראל. אז הוא חוזר בסגולות הרוחניות שלו, כשהלוח מגיע לאותה נקודה. אז אותה התרוממות שהייתה באותה שנה של יציאה ממצרים, היא התרוממות שחוזרת על עצמה ועשה אתכם על כנפי נשרים, לא רק מהבחינה של הטיסה, אלא גם מהבחינה של ההתרוממות. דכתיב והניף. מה טיב התנופה הזאת? מה שעושים למחרת הפסח, באותה פעולה פיזית של הכהן, שמניף את עומר השעורים, זהו הביטוי למה שהיה בשנת יציאת מצרים בהתרוממות של ישראל. אלא שאתה צריך לשאול, מה טיב היחס הזה בין השעורה לבין ישראל? זה נשמע לך מאוד מוזר. אנחנו מכירים, מי שחי מהחקלאות והוא מצפה שהתבואה תיתן את פריה, האדמה תיתן את פריה ויהיה יבול, אז הוא כמובן, אם היבול הזה מוכן להרים אותו, הוא מוכן לעשות כמו, אבל מה זה שייך לעם ישראל? המהלך שיוסבר, ומי שמכיר את הקטעים בעולת ראייה, יכול לראות את עקבות הדבר הזה. קודם כל, עובדות טכניות. בדגן אנחנו מכירים שני סוגים ראשיים, שמהם אנחנו מתפרנסים ומסביב להם עיקר התזונה, השעורה והחיטה. השעורה דרך כלל מבשילה בארץ ישראל בסביבת הפסח. החיטה מבשילה בסביבת שבועות. יש לזה נפקימין בהלכה לגבי איסור חדש שבמדינה היום כמעט ולא קיים, מפני ש אין חיטים שמבשילות דרך כלל לפני ט"ז בניסן, וחוץ על הארץ זה כן ישנם בעיות. ההדים לעובדות הללו יש במגילת רות, כשהם הגיעו תחילת סיר סעורים ונשארו את חיטים. בדרך כלל השבועות האלה שאחרי פסח הם התקופה שבהם עוסקים בקציר הסעורים. כשמתקרבים לחג השבועות, אז השעורה כבר קצורה בדרך כלל, ואז שדה החיטה הוא שעומד על הפרק, ואז מתחיל קציר החיטים, עומד באמצעו וכולו, זה ביקורי קציר חיטים. פסח, באלף של חול המועד, צריכים להביא למקדש עומר שעורים, שהוא מובא על המזבח כשהוא חי, דהיינו לא אפוי, כמו שהוא מן הטבע, כמובן אחרי הבירור והנפה וכו'. אבל מה שמצאת בטבע אותו לוקחים ומניפים אותו. עברו שבעה שבועות, קוצרים את החיטה, ואת החיטה הזאת לוקחים אותה, ותוכנים אותה, ומהקמח הזה אופים לחם, והלחם הזה הוא חריג, מכיוון שכתוב בתורה כי כל חמץ וכל לא תקריבו ממנו לשם, או מחמיצים את זה, שתיים חנות חמץ תאפנה, ומביאים שתי כיכרות לחם בחג השבועות על גבי המזבח, ולכן חג השבועות קרוי יום הביקורים, ביקורי קציר חיטים, על שם שתי הלחם עליו. אז אתה כבר יכול לראות את הציר. פסח שעורים, שבועות חיטים, ובין שני המוקדים הללו יש ספירה. הלא דבר הוא. שעורה, מאכל בהמה. חיטה, מאכל אדם. אלה עובדות. הבהמה לוקחת מן הטבע מה שהיא מוצאת. אולי מאכילים היום תרנגולות בלחם ישן וכו' וכו', אבל הטבע הוא ככה. האדם מוצא דברים בטבע והוא מאבד אותם, הוא משפר אותם, והוא עורך אותם לטעמו לאחר שהוא שותף למה שהוא מצא ומכניס בו גורם להתפחה ולמאפה וכו'. עכשיו נלך צעד נוסף. מה שישראל זכו בפסח זה חופש טבעי, חופש מדיני. מה שגם בהמה רוצה, החי מעצם טבעו רוצה להיות חופשי, הוא לא רוצה להיות אסור, הוא לא רוצה להיות כבול. ההרגשה של היציאה משיעבוד היא הרגשה שיש לה גם נקודות משותפות עם הצד הבהמי. ואילו על גבי אותו חופש, על גבי אותה חירות, אתה עושה את השימוש ואתה נותן לה משמעות רוחנית. סתם חופש, פרושו של דבר להתרוצץ בשדות, להתרוצץ בנערים, סתם בשביל החופש, כמו בעלי חיים. ואילו בני אדם מבקשים עם החופש הזה לעשות שימוש, להעלות את המדרגה הרוחנית של עצמם. דהיינו, הוא מצא איזה דבר ושיפץ אותו, והעמיק בו, וסלסל בו, ועשה בו משהו מוצר חדש. זהו בערך היחס שבין השעורה לבין החיטה, בין פסח, חג החירות המדינית, לבין שבועות, חג החירות הרוחנית. הספירה היא יוצרת תלות. היא מכירה בעובדה הפשוטה, שברוב המכריע של המקרים, אי אפשר להיות בן חורין רוחני עם משועבדים גם מבחינה גשמית. העם היהודי במשך שנות הגלות הוכיח חריג בזה שגם אם הוא היה משועבד אצל הגויים, הוא בא הביתה, הוא היה בן חורין. אבל באמת חירותו הרוחנית נפגמה מן העובדה שהוא לא היה בן חורין לעצמו. בהרבה דוגמאות ובהרבה יצירות שיצאו מקוטעות כצועתם מזה. הנורמליות של הישיבה בארץ ישראל עצמאית סוף סוף משמעה זה מסגרת מדינית של בני חורין שיכולים ליצור בצורה של חירות. כל מיני תקלות וכל מיני עיכובים במהלך הזה הוא כמובן תלוי מה אתה עושה בחירות הרוחנית או מה אתה עושה בחירות הגשמית, אבל זה כבר לדברים שביניים. בעצם הקשר בין שני המוקדים הללו נראה לנו פשוט מאוד, זה היסוד של הדברים האלה. מה שצריך לעשות בשלב הראשון, איך שקיבלת את החירות המדינית, איך שקיבלת את היסוד של הבהמה והניף, אותה פעולה של להרים את השעורה, פירושו של דבר להשתדל להתרומם. וכל אחד מן הימים שבין פסח לשבועות צריך לרומם אותך במדרגה, במידה, בבחינה. ואלה זה, 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 זה מה שאומרים בעלי הקבלה על מידות, אבל זה פשוט מדרגה. אתה עולה ממדרגה למדרגה כדי שאתה תהיה באמת אחר כך רם על כל הדברים האלה. אמרה בפסחים סמכת מספרת שרבי יוסף אמר בעצרת, תעשו לי עגלה טילטה. הוא ביקש שם מבני הבית שיכינו לו סעודת יום טוב של שבועס, אבל שזה יהיה משהו משהו מיוחד. מה יש? אלמלא היה יוימה. אם לא היה חג השבועות, כמה יוסף יגע בשוקה? מה הייתי שונה מאחרים? היה עוד יוסף. עכשיו יש רב יוסף. איזה מין דבר. אתה רוצה לבטא את הרוחני שבך, אתה רוצה לבטא את המדרגה הרוחנית, אז לצורך זה אתה רוצה לאכול, ולאכול ככה מנה יפה, זה הביטוי. הם הדברים. הוא רצה להוכיח שגם יסודות שתלויים בעולם הגשמי, גם הם מתעלים יחד איתו. שם רשי מדייק. אלמלא היי יומה, אומר רשי, שלמדתי תורה ונתרוממתי. תלמוד תורה גרם לי להתרוממות. וההתרוממות הזאת הרימה יחד איתה גם את העגל המשולש הזה. גם את השעורה. דכתיב והניף. ולהרמה זו אין לה שיעור. ובמדרש אחריך נרוצה כבהמה. נמשכנו אחריך. איזה מין ביטוי זה ש... כמו בהמה, דאיתה ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. עיין שם במדרש אמור על פסוק אדם ובהמה תושיע השם. למה הביאו חז"ל את ההדגשה הזאת שאדם הוא ערום בדעת, חכם גדול, פיקח, אף על פי כן עושה את עצמו כבהמה? דאומר מנחת שעורים מאכל בהמה. כמו שכתבנו, כמו שכתב מזה בחידושי מורי זקני ז"ל, עיין שם. אצל החידושי הרי, דכתיב, אדם אתם, אתם קרואים אדם, כי בני ישראל הם הצורה הנבחרת שנקראו אדם, ועל זה כתיב, העם זו יצרתי לי, תהילתי יספר, שזהו מעלת אדם המדבר ויודע להעיד על הבורא. לכן בפסח נפתח פיהם של ישראל, כמו שנאמר, פסח, שאז נולד בהם הדעת, וכדאית הגר שנתגייר כקטן שנולד, שבזמן הזה נכנסנו תחת כנפי השכינה ברוך הוא. ובמצרים, בחומר ולבנים, שלא הייתה לנו הצורה השלימה. היה יסוד בהימי. ומה שקרה בין פסח לשבועות, עוצבה דמות האדם של עם ישראל. ואתה עם זו יצרתי. ביציאת מצרים נוצר עם ונקראו אדם. ואז הם מבינים על ידי הדעת, לחשוב עצמם כבהמה לפניו יתברך, ומביאים מנחת שעורים, וזה בא מדבקות האמת, כמו שנאמר, בהמות הייתי עמך. ובכן, הבהמה איננה יודעת שהיא בהמה, ואילו אותה בהמה שהוא מדבר עליה, אדם ובהמה, המעלה הגדולה של האדם, וזה הרי שיא ההרגשה של הדבקות, שאסף אומר בתהילים עין ג', בהמות הייתי עמך, אני לא מבין הרבה, אני הולך על יד הקדוש ברוך הוא כמו בהמה, משהו מוביל אותי כך אני הולך אחריו. התפקיד של ספירת העומר זה להניף, אבל זה להניף בצורה כזאת שהרצון יתרומם. לכן באה הדגשה של לרצונכם, אבל הוא העמיק עוד יותר. ולמה דווקא כאן כתבה התורה שבת וסיבחה את כל העניין? כדי לומר עד כמה יש כוח ביד האדם לקבוע גם את התאריך. מה שאתה מקבל מלמעלה נתון, כדי לבטא עד איפה מגיע הכוח של האנוש, שהוא גם יכול לקבוע דברים בזמן, אז הוא אומר, אתם תקבעו את התאריך הזה. התורה סתמה ואמרה ממוחרת השבת, וחכמי ישראל הם שיפרשו מה זה ממוחרת השבת, והם בזה יוכיחו לאן יכול להגיע האדם שמתעלם מדרגת הבהמה אל דרגת האדם, עד כדי לכוון לדעת של מעלה. בכיוון קצת שונה אמר בקטע נוסף, בעניין קורבן העומר דכתיב והניף את העומר לצונכם. על פי המדרש אמור, מה יתרון לאדם בכל עמלו תחת השמש? כי כל כוחם של ישראל, מה שיכולים להרים כל הטבע ולהמשיך התחדשות מלמעלה. כשאתה מתבונן במה שיש מתחת לשמיים, שמה שיש מתחת לשמש, אין שום חדש. באמת, היתרון של המין האנושי הוא בכוח לקשר בין מה שיש למטה מהשמש ולמה שיש למעלה מהשמש. וזה כמובן הוא רמז ליסוד של קהלת, אבל אנחנו לא עומדים בזה. על הדרך שהרבי מקוצק אמר באמרת כנף, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם שיעשו מהארץ שמיים. ישנה חלוקה שמיים וארץ. אז יש מי שחי בארץ, יש מי שחי בשמיים. אם החלוקה הזאת היא יסודית ולא ניתנת לגישור, אז מה צריך את כל הסיפור? כל אחד יסתובב בשטח שלו. אמר, לא כך. בני אדם נמצאים בארץ, אבל מגלים להם שיש שמיים, שהם יכולים לקחת את הארץ הזאת ולהעלות אותה לדרגת שמיים. אז הוא אמר, יש יסוד של טבע שבו בני אדם יוצרים וחיים, אבל נתנו להם עוד סגולה, וזה להניף, לרומם, ולהמשיך התחדשות מלמעלה. כי אין חדש תחת השמש. יסוד גדול בטבע, שאתה יכול רק לשחק עם דברים נתונים בו. עד היום, המדע לא המציא את הפטנט, ואפשר אולי להוכיח שלעולם לא יוכל לעשות, לעשות דבר שהוא לא מצא בנתונים שישנם. כל מה שהוא עשה זה הרכבה וחשיפה במה שהוא מצא לפניו מוכן. זה הרי היסוד של יש מאין. אבל מה שהתורה נתנה, היא נתנה פטנט לקחת דברים שהם תחת השמש ולהעלות אותם. וזה עניין תנופה והרמה. וחזל קראו יום הנף. זה בעל משמעויות הלכתיות, גם היסטוריות על רבי יוחנן מזכאי וכו' וכו'. אבל למה קראו לו יום הנף? לכאורה, בפעולה הזאת, היו הרבה דברים שצריך לעשות בזמן שמכינים את העומר. לקצור, לברור, לנפות. מה זה להניף? זה אחד הפעולות. אז מכל הפעולות הללו קוראים אותו יום הנף, מכיוון שמניפים, כמה זמן זה לוקח הכהן והניף וגמרנו את הסיפור. אז פעולה כזאת זה נקרא יום הנף. אז הוא אמר, אם חזל קראו לו יום הנף, משמע שהם התכוונו שבדבר הזה יש משהו מהותי. שהיה לבני ישראל כוח להרים היום ההוא. פעם למוחרת הפסח זה המבחן. המבחן אם את החופש שקיבלת, אם אתה משתמש בו כראוי. לכתיב לרצונכם. אם כן, אין שיעור לרמה הזאת כפי הרצון שהיה בבני ישראל. הרי הרצון של האדם הוא בלתי מוגבל. הוא יכול לגמד אותו, הוא יכול להעריך אותו. ואם התורה קבעה לרצונכם, אז זאת אומרת, היא אמרה, אין גבול לאותו שימוש שאתה יכול לעשות במתנת הפסח. וביום הזה נמצא עיקר הרצון בנפשות בני ישראל ממוחרת השבת, לכתיב מושכני אחריך נרוצה, שכמו שהוציאנו השם יתברך מארץ מצרים שלא בהדרגה, כן המשיכו בני ישראל. מניין באמת שעל רצונכם הוא בלתי מוגבל, מכיוון שגם היציאה הייתה בפסיכה, בדילוג. מה טיב הסיפור הזה שהשם פסח על בתי בני ישראל? בלשוננו הפשוטה, ישנה חוקים אבולוציוניים בהיסטוריה, חוקי התפתחות. לעתים חריגים מאוד, אנחנו מדברים גם על רבולוציה, אנחנו מדברים על מהפכה, אנחנו מדברים על פערים שנפערים בין ההתפתחות המדורגת, כשנוצר איזה חלל ובא איזה דילוג. ועשה אתכם על כנפי נשרים, זה עדות, זה רמיזה להתפתחות של איזה מהפך. יותר ממהפך, כי מהפך זה גם משתמש בנתון שהיה והופך אותם. יש לעם ישראל סגולה שבא לידי ביטוי נמרץ ביציאה ממצרים, ששם למדו שאפשר לטוס על כנבי נשארים ברגע אחד ואביא אתכם אליי. אז הוא אומר, כיוון שפסח הוא הביטוי הגדול שהוציאנו השם יתברך מארץ מצרים שלא בהדרגה, כן נמשכו בני ישראל כמו שנאמר, זכרתי לך לכתך אחריי. עכשיו אנחנו מבינים עמוק יותר מה הטיבה של אותה רומנטיקה, של אותה התרפקות על זכרתי לחסד נעורייך. אז מה? האמינו בקדוש ברוך הוא. שרות אחת. אומר, זכרתי לך את גילוי הסגולה הזאת שאפשר היה בבת אחת מרמיזה קלה של מושכני אפשר היה לנעוצה. שישליחו בני ישראל הכל והלכו אחרי הבורא יתברך. אנחנו הרי יודעים שהיו כאלה שהמעבר הזה לא היה עמוק אצלם, וברגע שהתעוררו אז זכרנו את האבטיחים ואת הקישויים ואת הבצלים ואת השומים, כי טוב למה, על זה דיברנו עליך במצרים. זאת אומרת, בתקופה יותר מאוחרת זה התפרץ אצל אלה שבאמת ההתרוממות לא הייתה אמיתית. אבל זה הרי מעיד על מה שהיה נחלת כולם, כשהיה להם עסק עם שומים ובצלים וכל הדברים האלה, את הדגה שאכלו במצרים חינם ואת כל ה... שכחו כמובן את הזעקה ואת ההנחה, ובבת אחת התרוממו. על זה הוא אמר זכרתי לך. והלכו אחר הבורא יתברך ונשאר להם זה הכוח. ואמרו חז"ל, הביאו לפניי עומר בפסח שיתברך לכם תבואות שבשדות. אין הפירוש שיהיה הכוונה כדי לקבל ברכה בלבד. אז כמובן שברובד החקלאי אתה אומר פשוט, יהודי עמל, יהודי עובד, יהודי השקיע את כל אשר לו בשדה, בבוסטן, אז הוא צריך שיהיה לו פרנסה למשך כל השנה. אז הוא מתפלל, אמר הקדוש ברוך הוא, בוא נעשה עסקה. אתה תביא עומר, תתברך התבואה שבשדות, שהשעורה תצליח, שהחיטה תצליח, והכל יהיה בסדר. אז הוא אומר, הפירוש הוא לא רק זה בלבד. מי שאין לו בעולמו אלא את השדה ואת השעורה ואת הצד הבהמי, זה מה שהוא מקבל. אבל הפירוש הוא שבני ישראל מביאים הטבע להשם יתברך, הביאו לפני עומר בפסח. זאת אומרת, בוא אתה תעשה, תייחס לשמיים את היסוד הטבעי. מה יותר טבעי, מה יותר בסיסי מאשר מאכל שעורים, מאכל בהמה? זה מה שצריך לקיום הגוף. קח את זה ותביא את זה על המזבח. פירושו של דבר, אתה מביא את הטבע, זה רעיון חסידי קלאסי. שמביאים הטבע לשם יתברך ומבררים, ואז מה מתברר? שמאיתו הכל. וכל הטבע אין לה רק מה שמשפיע הקדוש ברוך הוא למעלה מהטבע. מה באמת טבעה של החוקיות הזאת שאנחנו מגלים בטבע? אמרנו שאתה יכול לסדר, אתה יכול לבסט, אתה יכול למדר את מה שאתה מוצא בטבע. ומה המקור של זה? בלוק, כאן אין תשובה, זה נתון. אז הוא אומר, אני כן יודע. הסיבה הראשונה, בלשון בעלי המחשבה, להוויה הזאת כולה, זה מי שנתן את החוקיות לטבע, מי שמשפיע על הטבע. אז אם אתה מגיע לנקודת ההשפעה, אם אתה מגיע לנקודה הראשונה, אתה יכול הרי כמובן גם להשפיע עליו, וכל הטבע אין לה רק מה שמשפיע הקדוש ברוך הוא למעלה מהטבע. ואם אתה מניף, ואם אתה מרים, על ידי שמבטלים הכל אליו, ממילא הברכה שנמשך מגיע להם בראשונה. זאת אומרת, נשאר לך רק להניף את מה שאתה מקבל בטבע, וזה מה שנדרש ממך. ואז הטבע מתרומם, ובלשונו של רבי יוסף, ואתה גם מתרומם יחד איתו. היועצה בזה גם בקטע הנוסף, והניף את העומר. ובמדרש אמור, מה יתרון שיעמול תחת השמש? כי הנה בני ישראל שנגלו ממצרים ועשה לנו השם יתברך ניסים נפלאות, היה המכוון להיות מעלים כל הבריאה. בקטע הקודם היה צליל של אגואיזו. בסדר. יש לך שדה, יש לך שעורים, אתה מבקש להתרומם, כדי שאתה תהיה מעלה. בסדר. ומה קורה עם משהו מסביב לך? אם אתה מעלה את הטבע שלך, אז כל הבריאה כולה מתעלית. להעלות הטבע ולברר אמונת השם יתברך, כי הוא המנהיג את העולם והטבע. ובחג הפסח, שהוא זמן חירותנו, נעשה החירות גם בזמן ובטבע. ויכולים אתה להעלות הבריאה והטבע. יש במקום אחד בכתביו דברים נועזים, מה אתה עושה בזמן שאתה מכין את עומר השעורים? אתה משחרר את גרעיני השעורה מן המוץ. גם כאן יש בצוהר. הגרעין הזה של השעורה הוא נמצא אסור, הוא נמצא כלו, הוא נמצא כבוש, ואתה מבקש גם להוציא אותו. השחרור הוא טוטלי. הוא שחרור מכל מה שמעיק. אם אכן אתה עושה את זה, אתה נותן ביטוי לחופש עד הקצה האחרון. וזה ממוחרת השבת, כמו שהשבת נותן פרנסה לימות לימי המעשה, כאן הוא נתן הוראה נוספת למה קוראים לזה היסוד של שבת. אז ראינו בקטע הראשון למה אומר שבת, בו בזמן שהכוונה ליום טוב. זה מה שרחמי ישראל יכולים לעשות. עד איפה יכול להגיע העילוי של הרצון האנושי, עד כדי שאתה תכוון לדעת מה רצה הקדוש ברוך הוא במילה הזאת יום השבת, למרות שיש לזה ביטוי מובן מאוד ומפורסם מאוד, הכוח של חכמי ישראל לגלות רצון נוסף של הקדוש ברוך הוא, שכאן מתכוונים דווקא ליום טוב ולא לשבת. וכאן הוא אמר שכמו שהשבת מעצילה מעליונותה על מה שסובב, כך גם הפסח, כך גם החופש, כך גם העילוי של הטבע, נותן פרנסה לימי המעשה. כמו כן, בכל עת שיש גאולה וימי ניסים, צריכים לראות שישאר מזה הערה גם לתוך הטבע. וזה העניין נקרא ממוחרת השבת, הערה נשארת גם בתוך הטבע. שבת, שבת, שבת אתה למעלה מן הטבע. מה קורה ממוחרת השבת? אנחנו רוצים לבדוק את מה שקרה בשבת, איך זה מתבטא למוחרת השבת. כולם מרגישים חגיגי. סיבה טובה לחגיגיות. כל אחד בזמן שיש לו חגיגה. יעברו ימי החג, מה יהיה למוחרת? אז הוא אומר, דווקא ממוחרת אנחנו נראה. ואז מה נראה? איך אתה מעביר יסודות שבחג, יסודות שבשבת, אל ממוחרת. זאת אומרת, התורה בכוונה בחרה בו. יום טוב, אין לו יחס לכל ימות השבוע. שבת, הוא ברכתו מכל הימים, כברכתו מכל הזמנים, מיוחד ומינו. לכן, שבת נותן פרנסה לימות לימי המעשה, ואנחנו רוצים לבדוק איך הדבר הזה נראה. למעשה, המשפט האחרון, זוהי נוסחה לכל היסוד של הגורמי, חגיגיות בעולמנו. אני כמובן לא יכול להשתחרר ממה שהיה בשעות האלה לפני 28 שנה. חפי באייר היה היום האחרון של ההמתנה, כשהצבא כולו היה ערוך בכל החזיתות. זה היה יום ראשון בשבוע. חבב אייר היה יום שני, שברבע לשמונה בבוקר המטוסים השמידו בבת אחת את כל 400 המטוסים של מצרים, ואז נפתחה הדרך, סדין אדום. מי שלא חווה את החוויות, חוויות ממש אשתה ממוות לחיים. הרי כאן אני לא צריך עדויות של אחרים. הרי חפרו שוחות בכמה וכמה מקומות, אני לא מדבר על דברים סודיים, שאנשי החבר'ה קדישה קיבלו הוראות להכין מקומות קבורה בכמויות של אלפים ומספרים יותר גדולים, שחששו למה שיהיה פה. הרי ההתמוטטות הראשונה של ראש הממשלה די היום הייתה אז. אז זה דווקא נידון לשבח, מעוצמת האחריות שלו. לא יכול היה לעמוד בחששות האלה, והכל חיכו למוצא פיו. אז כגודל החששות, כגודל החדים, כך הייתה ההתפרקות, היציאה לחופש, ההצלה הגדולה, שלא לדבר על גולת הכותרת בשחרור ירושלים. איך מעבירים את הדברים למוחרת השבת, ויש מחר לאחר זמן, גם במרחק של 28 שנה, עם כל מה שעבר מאז, עם כל ההתקהות, עם כל הירידה, עם כל ההתבהמות הנוראית, אז הרי צריך להישאר באותה נקודה ראשונה, איך לוקחים את הדברים האלה ומרוממים אותם ומניפים אותם. זה לא קל באווירה, גם שישנה ברשות הרבים וגם שזה מוקרן פנימה. איך מתרוממים מכל מאכל הסעורים הזה? איך הולכים ממדרגות כאלה של סעורים ונותנים לזה ביטוי של חיטים, ביטוי של בניית, ביטוי של מתן תורה? אז האידיאל הוא כמובן לעשות את זה בבריאה כולה. היותר קרוב לעשות את זה בעם, יותר קרוב לעשות את זה בחוגים קרובים אלינו, יותר קרוב בישיבה עצמה, יותר קרוב בך עצמך. וכמובן, כשאתה הולך בכיוון הפוך, אם אתה עושה את זה לעצמך, ואתה עושה את זה, אחר כך זה משפיע על החברה, ואחר אתה עושה את זה לציבור, אחר כך זה למדינה, ואחר כך זה לא. וכך הגאולה הולכת ומתפתחת. מה שצריך לעשות, בימי ספירת העומר, בעזרת השם אנחנו נראה כאמור בשבוע הבא, המשך של הדברים האלה, איך הדברים האלה הולכים עד למתן תורה, הרגשה של עמדתי תורה ונתרוממתי. איזה סנוביאדה לגיטימי. אילמלי היי יוימה כמה יויספיקה ושוקה. אז מה הוא עכשיו שמח? הוא שמח שכל אחד יכול להיכנס לבית המדרש ולשנות את המציאות שלו ולהיות יויסף חדש. מי שיודע לכל הפחות את הסוד הזה, לנצל את הסגולה של הימים הללו, באמת אפשר ללכת בהי, ללכת בהרגשה של התרוממות, ללכת כמרחפים מה היה יכול לקרות, ואיך הקדוש ברוך הוא ברגע אחד ועשה אתכם על כנפי נשרים, והמהפך הזה בא. וזה כמובן כרוך בכל הדברים הקטנים שאתמול דיברתי על הצד הטכני. אני מזכיר פעם נוספת, יש לוח מודעות ויש סדר. מה הישיבה מצידה נותנת מסגרת כדי שבאמת את הסעורים הללו ינקו וינפו ויגיעו לחיטים ויעפו אותם? אז יש לוח זמנים של שיעורים. עם הקשיים, לא נדבר עכשיו על הקשיים של ירושלים וכל מה שבא בעקבות זה, הקדוש ברוך הוא נתן מתנה ואיך פה היא מתבזבזת והולכת. אבל אנחנו מצדנו נחזיק במתנה הזאת. אז כמו שאמרנו, יבואו חברים מישיבות אחרות, יבואו אורחים, כל מה שבמסגרת המקובלת פה, רב אביגדור הסכים להגיד מחר בחמש אחר הצהריים שיעור, אז פירושו של דבר שאם יש לך שכל, אז אתה מתכונן כהוגן, ואתה בא כבר שבתי, מחר בחמש, יושבים, שומעים שיעור, הולכים לכותל בשמחה, עושים חשבונות של צהורים שאתה מנקה את המוץ מהם, אתה מרים את היסוד הבהימי הזה, ואז יש שבת גדולה וימים גדולים, ואז אתה מגיע להרגשה המופלאה הזאת שלמדתי תורה ונתרוממתי.